משאר העיירות המוקפות שאוכלים קודשים קלים ומעשר שני לפנים מחומתה. זאת אומרת, הדרגה הראשונה, הוא דיבר על העיירות המוקפות חומה, זה ראינו בהלכה הקודמת, עכשיו הוא אומר, הדרגה שמעליה היא ירושלים, והביטוי של קדושת ירושלים לעומת העיירות המוקפות חומה, שאוכלים בה קודשים קלים, ניתן לאכול בה קודשים קלים, וניתן לאכול בה מעשר שני. כן? ואילו, ממשיך הרמב״ם, ואילו דברים שנאמרו בירושלים. זאת אומרת, פרט לעדיפות הזאת, שהיא עדיפות דאורייתאית, דהיינו, שאוכלים בקודשים קלים ומעשר שני לפנים מהחומה, יש עוד 10 דברים שהגמרא אומרת שתקנו, שיהיו בירושלים, שהם לכאורה תוצאה מהקדושה שלה, או מהזהירות הנדרשת, כדי שלא תיכנס לתוכה טומאה, כיוון שבירושלים הרי יש מסתובבים קודשים, כמו שהוא אומר, כיוון שאוכלים קודשים קלים, יש איסור לטמא קודשים, ויש איסור לטמא מעשר שני, אז לכן השגיחו באופן מיוחד בירושלים, בדברים האלה שהוא מביא עכשיו, ואלו דברים שנאמרו בירושלים. אין מלינים בה את המת. הדין הראשון, אין מלינים את המת בירושלים. ואין מעבירים בתוכה, וזאת אומרת, לא מלינים את המת, רואים שזה דין מיוחד בירושלים. זאת אומרת, במקום אחר, משמע שאין מניעה להלין את המת. אבל בירושלים לא מלינים את המת, אלא קוברים אותו מיד. ואין מעבירים בתוכה עצמות אדם. אין מעבירים בתוכה עצמות אדם, אפילו שלא להלין בתוכה, אלא סתם להעביר בתוכה עצמות אדם לא מעבירים, ואין מזכירים בתוכה בתים, עוד מעט אנחנו נראה מה הסיבה, ואין נותנים במקום לגר תושב, ואין מקיימים בקברות, חוץ מקברי בית דוד וקבר חולדה, שהיו בה מימות נביאים הראשונים, ואין נוטעים בה גינות ופרדסים, ואינה נזרעת ולא נחרשת, שמא תשרח, ואין מקיימים בה אילנות חוץ מגינת ורדים שהייתה שם מימות נביאים הראשונים, ואין מקיימים בה אשפות מפני השרצים, ואין מוציאים ממנה זיזים וזוזתראות לרשות הרבים מפני אוהל הטומאה, ואין עושים בה כבשונות מפני העשן, ואין מגדלים בתרנגולים מפני הקודשים, וכן לא יגדלו הכהנים בכלל, לא יגדלו הכהנים תרנגולים בכל ארץ ישראל, מפני התערות, ואין הבית נחלט בה, ואינו מתאמה בנגעים, ואינה נעשית עיר הנידחת, ואינה מביאה עגלה ערופה, והסיבה לכך היא לפי שלא נתחלקה לשבטים. אז אנחנו נראה בהמשך, מה ההסבר של כל דבר הדבר, עד כמה שהנושא כלים כאן פרשו. המעריק אורקוס כותב כך, הרמב"ם מתחיל, אין מעלינים בה את המת, ואין מעבירים בתוכה עצמות אדם, ואין מזכירים בתוכה בתים. אז אומר המעריק אורקוס, ואין מזכירים בתוכה בתים, נתבאר בברייתא בפרק בני העיר, זה במסכת מגילה, וביום הפרק ראשון, תניה, כתוב בברייתא ירושלים, אין מזכירים בבתים, והברייתא כותבת נימוק לפי שאינה שלהם. זאת אומרת, אין מזכירים בבתים כי מי יזכיר? הרי אין בעלות בירושלים, אינה שלהם. ירושלים, לא, הגמרא אומרת, לא נתחלקה לשבטים. ממילא אין לאף אחד בעלות בירושלים, היא שייכת לכלל ישראל. אז אדם פרטי לא יכול להזכיר בבתים כי זה לא שלו. בית הוא לא שלו. וכתב רשי ז"ל, אין מזכירים בעלי בתים את בתיהם לעולי רגלים, אלא בחינם נותנים אותם להם, ונכנסים בתוכם עד כאן לשונו. אומר הרמ"ר קורקוס, ועכשיו בזמן הזה אין נוהגים כן. זאת אומרת, היום זה לא כך. היום יש היתר למי שהוא בעל בית בירושלים, להזכיר את הבית למי שהוא רוצה.
לפי התם הזה, לפי שינה שלהם, לאף אדם אין שום בעלות על בית, תמיד אדם יכול לבוא, לעשות תום הבית שלו, כאילו, לא,
רואים שהמשמעות היא שאם זה לא שלו, אתה מעיר הערה טובה, אבל המשמעות היא שאם זה לא שלו, אתה לא יכול לקחת כסף עבור השכרה של בית, כי זה לא שלך.
למה אתה מוצא לך בכלל לגור?
מה? לא, אז הפירוש הוא זה עומד לכך. זה עומד לדיור למי שמגיע לירושלים. הרי למה באמת הוא לא יכול להזכיר בתים בירושלים? משום ש... זה עומד לכך שזה מי שיבוא לירושלים, יהיה לו איפה לגור. אז אם אתה תפסת, אז אתה גר עכשיו. אבל זה לא שלך. אתה מבין?
זה
באופן זמני,
אולי
זה לדיור למי
שלא
יהיה רגלים. אין הכי נמי, לכן אני אומר, צריך למצוא בדיוק מה ההגדרה. אבל כל פנים, הבתים לא שלהם. כן?
לפי זה... צריך לבקש
רשות
בשביל
להיכנס
לבתים?
מה?
אם הבתים לא שלהם, אז גם לא צריך...
רגע, נראה. בלשון של המצטט רש"י, רש"י במגילה. ברש"י במגילה כתוב, אין מזכירים בעלי בתים את בתיהם לא... יש פה כמין סתירה פנימית. כתוב, אין מזכירים בעלי בתים את בתיהם לעולי רגלים, אלא בחינם נותנים אותם להם. אבל אתה מדבר על בעלי בתים שאינם מזכירים את בתיהם לעולי רגל, לרגלים, כן? אלא בחינם נותנים אותם להם ונכנסים בתוכם. אז מצד אחד אתה מדבר על בעלי בתים, ואתה אומר שהם נותנים להם. מצד שני אתה אומר שהם בחינם. אז נראה, אולי בהמשך הדברים יבוארו. עכשיו, אומר המהר"י קורקוס, ועכשיו בזמן הזה אין נוהגים כן. וראיתי מי שנתן טעם לזה, זה הכפתור בפרח. הכפתור בפרח כתב, מפני ששם אמרו, ילקח אורות קודשים, אין לוקחים אותם הבעלים, אלא בעלי אושפיזין נוטלים אותם בזרוע. זאת אומרת, הגמרא אומרת, מהגמרא יוצא חידוש, שהתשלום שלמעשה מקבל, מצד אחד אמרנו, אין בעלות על בתים בירושלים. מצד שני, כתוב שם שהתשלום שאותו מקבל בעל הבית כביכול על העובדה שהיהודי הזה גר אצלו, זה שעלה לירושלים גר אצלו, אז הוא אומר, זה בגלל שהוא מקבל את האורות של הקודשים שלו. זאת אומרת, את אורות הקודשים, את אורות הקורבן, הוא מקבל. אז הוא מצטט גמרא, ילקח אורות קודשים, אין לוקחים אותם הבעלים, אלא בעלי אושפיזין, הכוונה המארחים, בעלי המלונות, נוטלים אותם בזרוע. אז אומר הכפתור הפרח, אם כן בזמן הזה שאין שם אורות קודשים, ואת רואים שצריך להיות, יש שכר. אין נותנים להם שכר, הכוונה לא שאין שכר. רואים שהוא למד שיש שכר, אלא השכר הוא לא בכסף, אלא באורות קודשים, אז הוא אומר נפקא מינה עצומה. מה יהיה כשאין קודשים? כן? אז אתה רשאי לקחת שכר. תמיד השכר הוא אורות הקודשים, אבל זה שייך לבעלים. אבל במקרה שאין קורבן, אז הוא צריך לשלם. תמיד הוא משלם עם אורות קודשים. זה לא שהוא לא משלם, הוא לא משלם בכסף מזומן, אבל הוא צריך לשלם. זה כך למד הכפתור הפרח. אומר המהר"י קורקוס, בטעם זה אינו מספיק. אז אומר המהר"י קורקוס כך, וטעם זה אינו מספיק. למה? שבגמרא לא תלו דין נטילת שכר באורות קודשים. זה חידוש שלו. זה נכון שזה כתוב בגמרא, ילקח אורות קודשים, אין לוקחים אותם הבעלים, אלא בעלי ושפיזים נוטלים אותם בזרוע. אבל הוא אומר, טעם זה אינו מספיק, שבגמרא לא תלו דין נטילת שכר באורות קודשים, וטעם הדבר נראה ברור. דווקא באותו זמן שהייתה הארץ לישראל, והדרים שם אין פורים שכר, דינו שלא יתלו שכירות מעולי רגלים. וכאשר סיימו, ואמרו לפי שאינה שלהם, הנימוק שכתוב באין מזכירים להם בתים, זה מה שאמרנו קודם, לפי שאינה שלהם. זה כתוב. אז הוא אומר, וטעם שסיימו, וכאשר סיימו ואמרו לפי שאינה שלהם, פירוש, שלא נתחלקה לשבטים, והדרים בה אינה שלהם בייחוד, ויד כולם שווה בה. ילקח גם הבאים שם ידורו בחינם. זאת אומרת, אז המהר"י קורקוס אומר, הנימוק באמת שזה לא שייך לאותו בעל בית לבד, כי כמו שזה שייך לו, זה שייך לכל ישראל. אז ממילא, אם יהודי רוצה להיכנס לגור אצלו הבית, הוא לא רשאי לקחת שכר, כי הוא יגיד לו, מה פתאום זה שייך לך יותר ממני? ארץ ישראל, ירושלים, לא נתחלקה לשבטים. אבל בזמן הזה הוא אומר, שהארץ ביד גויים, וישראל הדר בה פורע שכירות לגוי, או קנה אותה מן הגוי. זאת אומרת, הוא רוצה לחדש שהיום, כיוון ש... בזמן שארץ ישראל מתחלקת בשבטים וירושלים לא מתחלקת, אז הפירוש יד כולם שווה בה, אבל בזמן ששולטים בגויים, אז ממילא הישראל שגר בה, מאיפה יש לו את הבעלות על הבית הזה? אז אומר המארי קורקוס, הוא קנה אותה מהגוי. זאת אומרת, למעשה הגוי הוא השליט, זה מה שהוא אומר. אבל בזמן הזה שהארץ ביד גויים וישראל הדר בה פורע שכירות לגוי, או קנה אותה מן הגוי, ודאי שאינו מחויב להכניס לביתו את הבאים בחינם, וזה נראה פשוט, וכל שכן שאין חיוב עלייה לרגל בזמן הזה, רק בזמן הבית, ובכי הל לא אמרו, וגם זה נכון. זאת אומרת, הוא אומר, כל ההיתר הזה של כל אחד להיכנס לבית בירושלים, גם שגר בו מישהו, או מישהו מתגורר בו, הוא אומר, זה בגלל שהוא עולה למצווה, לעלייה לרגל. אבל אומר המארי קורקוס על היום, שאין חיוב עלייה לרגל בזמן הזה, רק בזמן הבית, אז באמת כאן לא אמרו חזל את מה שהם אמרו. כל מה שאמרו חזל, שאין מזכירים בבתים ורשאים עולי רגלים להיכנס לתוך הבתים, כן? להיכנס לתוך הבתים, זה בזמן שיש חיוב מצווה, מצד המצווה. אבל כשהמצווה היום לא קיימת, אז ממילא, וגם, בחייה לא אמרו, וגם זה נכון.
אז לפי זה היום, שחרר שלטון של
יהודים. בבקשה?
שחרר שלטון משלטון של יהודים.
או, אז עכשיו השאלה, מה הגדר? זאת אומרת, מארי קורקוס יוצא כך. יש, כך אני, באמת, יש בו שני דברים. ראשית, ארץ ישראל נתחלקה בשבטים, וירושלים לא מתחלקת. אז הפירוש הוא שאז היא באמת בעלות של כלל ישראל, של כל יהודי ויהודי. אבל בזמן שיש גויים, הוא אומר, אז הבעלות על ארץ ישראל עכשיו היא בעלות של גויים. כיוון שהבעלות היא בעלות של גויים, זה חידוש להגיד שהגויים רכשו בעלות על הארץ. ובגלל שרכשו בעלות על הארץ, אז ממילא כבר פקעה הבעלות של ישראל ממנה. זה כך רואים שהוא מבין. בבקשה? לא, 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 לא. שם מדובר על משהו פרטי, כאן מדובר על כיבוש. לא מדובר על משהו פרטי. שם אין קניין לגוי, יש קניין לגוי. הכוונה, גוי קונה קרקע בארץ ישראל. קונה קרקע, כמו כל אדם רגיל. האם העובדה שהוא הפך להיות בעלים על הקרקע בדין הקניין, היא מפקיעה אותו מדי חיוב תרומות ומעשרות או לא. אבל כאן הדיון הוא לא מצד זה. כאן הדיון הוא מצד זה שגויים כבשו את הארץ. כיוון שגויים כבשו את הארץ, אז רואים שמארי קורקוס נוקט, שעכשיו הארץ בבעלותם, ממילא כל הדין הזה של בעלות כל ישראל על ירושלים, שזה היסוד לדין שאין מזכירים להם בתים, הוא טוען היום לא קיים. מה עוד? שאפילו, מה אתה שואל? אתה שואל, הרי היום אין בעלות של גויים על ירושלים, לכאורה, אין בעלות של גויים מצד כיבוש על ירושלים. אבל עכשיו השאלה, האם אנחנו צריכים לבוא ולומר, אין בעלות, אז בבעלות של מי? מי הבעלים היום? כן? מי הבעלים היום על הקרקע, על ירושלים? זה שאלה אחת, שאלה אחת. שאלה שנייה, רואים שאמריקה קורקוס טועם פה עוד טענה, שהדין הזה שאין מזכירים להם בתים, נובע מצד החיוב של המצווה. אבל היום שאין חיוב של מצווה, אז יכול להיות שבאמת זה לא ישנה. זאת אומרת, גם אם נגיד שהיא בבעלות של כלל ישראל, כן? אבל בסופו של דבר אין חיוב. כל הדין הזה שאין מזכירים להם בתים, בנוי על החיוב של עלייה לרגל. אבל כיוון שהיום אין חיוב של עלייה לרגל, אז ממילא הדין הזה לא שייך. זה לפי הטעם השני שהוא הביא. רואים שהוא מדבר על זה, הוא אומר, בכל שכן, שאין חיוב עלייה לרגל בזמן הזה, רק בזמן הבית, ובכי על לא אמרו.
כן, אני לא מבין, אבל...
מה?
אם זה מצד קנייני, שזה של כל עם ישראל,
לא. כן, זה של כל עם ישראל, אז הפירוש הוא ככה, מה פירוש של כל ישראל? אדם גר בבית, אז עכשיו הוא מנצל את העובדה שהוא גם כן שותף בבית הזה. מה אתה רוצה לומר? אתה גם כן שותף. כן? אבל אם הוא גר, יכול להיות שאם הוא, מה שכתוב, אין מזכירים להם בתים הכוונה, הם לא רשאים לקחת כסף עבור זה שאתה גרת שם. למה? כי אז הוא לא נחשב בעלים יחיד. אבל יכול להיות שאם אדם גר בבית, אז יש מושג שנקרא כל הקודם זוכה. עכשיו הוא גר שם. עכשיו הוא גר שם. אז במובן שיש מצווה, אז הוא לא יכול להגיד, אני קדמתי, אני זכיתי. למה? יש מצווה. כמו שלך, כמו שאתה גר, גם אני ארגור. אבל אם אין מצווה, אז הוא יכול לומר, אני זכיתי. עכשיו אני זכיתי. לתפוס לך בית אחר, נכון שזה לא בבעלות שלי מוחלטת, אבל אני זכיתי, אני תפסתי את הבית. טוב.
אתה אומר, תביא לי בדין הראשי, לא במובן שלכאורה סוחר, אי אפשר להזכיר את הבית, אדם גם יכול לקחת את הבית שלך, וגם בני בקשישות, כאילו, כמו שזה בית שלך, זה בית שלי.
אין הכי נמי, זו שאלה, מה הכוונה? כתוב, אין מזכירים להם בתים. הפירוש הפשוט הם מזכירים להם בתים, הם לא רשאים לגבות לגבות תשלום עבור השימוש בבית. זה הכוונה. כן? מה? הלשון, רשי אומר, הם מזכירים בעלי בתים את בתיהם לעולי רגלים, אלא בחינם נותנים אותם להם ונכנסים בתוכם. בחינם נותנים אותם להם ונכנסים בתוכם. מה הכוונה ברשי? אפשר לפרש, הם צריכים לתת בחינם, או שהם לא צריכים לתת, אבל אם נתנו, כן, הם לא רשאים לדרוש תשלום. יש מקום לדון, מה הכוונה ברש"י?
יש מקום לדון שזה בעיה בהשכרה דווקא לעולי רגלים ולא כל השנה כולה?
ככה רואים שהמערי קורקוס למד, שזה דין בעולי רגלים, במקום שיש חיוב מצווה, עלייה לרגל, כמו שאומר.
כל השנה כולה יש על ההשכרה בעצם.
מה?
זה אומר כי יש בחג,
אני לא יודע, אני רק אומר שזה המשמעות שככה, כל שכן שאין חיוב עלייה לרגל בזמן הזה, רק בזמן הבית. יכול להיות שזה לא רק בעלייה לרגל, זה יכול להיות סיבה אחרת שיהודי עולה לירושלים כדי לקיים מצווה אחרת, הוא עולה לירושלים כדי לקיים מצוות אכילת מעשר שני, עולה לירושלים כדי להקיף קורבן חטאת. זאת אומרת, המניעה של בעלי הבתים בירושלים, החיוב שלהם להזכיר להם בתים או להזכיר להם בחינם, נובע מצד זה שהיהודי נמצא פה בגלל שהוא עושה מצווה. הוא עושה מצווה שהוא צריך להיות כאן עכשיו. או בגלל שהוא צריך לעלות לרגל, או בגלל שהוא צריך להקיף חטאת, או בגלל שהוא צריך להקיף תודה, או בגלל שהוא צריך לאכול מעשר שני. הוא לא נמצא כאן ברשות. אז אין הכי נמי, משמע במרים הרי קורקוס, שאין מקום. על זה, בחייה לא אמרו, זה הלשון שלו. בחייה לא אמרו. עכשיו הוא אומר עוד דבר. גם בדין העברת עצמות נהגו היתר בזמן הזה. הרי כתוב אין מעבירים בתוכה העצמות. אז הוא אומר המערי קורקוס, גם בדין העברת עצמות נהגו היתר בזמן הזה. נו באמת למה? למה? אומר המערי קורקוס, אפשר שלא חשו לכך, אלא בזמן הבית, שהיו שם קודשים וטהרות, וכדי שלא להרבות את הטומאה, ושלא יבואו לידי מכשול. אבל בזמננו זה אין לחוש לכך. כל שכן, כי הארץ אינה בידינו, ולבך היא הטומאה רבה, הטומאה רבה בה. אז ממילא לכך אין לחוש. ובתוספת נגעים פרק ו', בספרים שלנו, אצלנו כתוב אין מעבירים בתוכה עצמות אדם. ובספרים שלנו כתוב בתוספת ואין צוברים בתוכה עצמות. כן? אז אומר המערי קורקוס, אז זה נפקא מינה גדולה. אם אין צוברים בתוך העצמות, או אין מעבירים בתוך העצמות, נכון? אם צוברים, אז הכוונה היא להעביר מותר, לצבור, לעשות הרימה של עצמות בירושלים, זה לא. אם הגרסה כן, אם כן לא עשו אלא שלא לצבור אותם, אבל להעביר אותם מותר, כן. ועד כאן לשון המערי קורקוס. עכשיו, רגע אחד, כן. בהמשך דברי הרמב״ם כתוב, ואין מקיימים בקברות חוץ מקברי בית דוד וקבר חולדה שהיו בה בימות נביאים הראשונים. חוץ מקברי בית דוד וקבר חולדה שהיו בה בימות נביאים הראשונים. אז מציין כאן הכסף משנה בתוספתא. סוף פרק כמה דבבא בתרא, כתוב כל הקברות מתפנים חוץ מקבר המלך ומקבר הנביא. זאת אומרת, אפשר לפנות קבר באופן בסיסי, חוץ מקבר המלך ומקבר הנביא. רבי עקיבא אומר, אף קבר המלך וקבר הנביא גם כן אפשר לפנות. אמרו לו, והלא קבר בית דוד וקבר חולדה הנביאה היו בירושלים, ולא נגע בהם אדם מעולם, זאת אומרת לא העבירו אותם, לא פינו אותם. ואף אגב דאמר רבי עקיבא, משם ראיה, כן? זאת אומרת רבי עקיבא טען, מה אתם מביאים ראיה? משם ראיה, מחילה הייתה עשויה להם, והייתה מוציאה את התומה לנחל קדרון. רואים מהשקלא וטריא שהבעיה היא מצד תומה. קבר בתוך ירושלים זה בעיה של תומה. אז מה תנא קמא סובר? תנא קמא סובר כל הקברות מתפנים חוץ מקבר המלך ומקבר הנביא. ורבי עקיבא אומר, לדעתו גם קבר המלך וקבר הנביא מתפנים. שאלו אותו, ועלו קבר בית דוד וקבר חולדה הנביאה היו בירושלים ולא נגע בהם אדם מעולם, אז הוא אמר, שם אין בעיה של תומה. זה שאסור שיהיו קברות או מפנים את הקברות מירושלים, זה בגלל בעיה של תומה. אבל בקבר המלך, בקבר הנביא, אין בעיה של תומה. למה? מחילה הייתה עשויה להם, והייתה מוציאה את התומה לנחל קדרון. כביכול אפשר להוציא תומה מקבר, כן? כשאתה יוצר חלל טפח, ואתה מפנה, אתה פותח את החלל הזה, עד למקום שכביכול בו התומה יוצא. כדי איתה בירושלמי סוף נזיר, לכן לוחש רבנו לכתוב אלה דברי תנא קמא.
כן. כשהתומה תוצא למקום
מסוים,
למה
לא מספיק חלל טפח? מה? אתה שואל...
למה כשהתוציא את התומה למקום
אחר,
זה מספיק חלל טפח,
זה חוצה חלל. נכון, אז כבר מי שיהיה לא יתאמר, אתה צודק. אז למה דווקא, למה צריך להוציא? אולי הכוונה היא, זה כביכול, זאת אומרת, מה אני רוצה להשיג באמצעות המחילה הזו? מה אני רוצה להשיג באמצעות המחילה? נכון. עצם התומה תהיה בירושלים.
זאת אומרת, האם ככה אז גם נביא וגם מלך?
לא, לא, אז הוא רוצה לומר שכביכול כשאתה עושה מחילה, אז זה לא נחשב, זה חידוש גדול, התפיסה הזאת. זה לא נחשב תמה אפילו בתוך החלל, זה לא נחשב תמה. כי כביכול התומה יצאה. לא, זה דין שצריך להבין אותו, אבל כביכול אתה הוצאת את התומה החוצה.
עכשיו,
מה, על כל פנים, טוב, אני יכול להגיד דאורייתא. על כל, מכל מקום כתוב כאן ברדווז, ואין מקיימים בקברות חוץ מקברי בית דוד וקבר חולדה. שואל הרדווז וקשי עלי, והלא קברי בית דוד וקבר חולדה אינם בתוך ירושלים. אתם שומעים? הוא שואל שאלה מצד המציאות. מה פירוש חוץ מקברי בית דוד וקבר חולדה, וכתוב בלשון של הרמב״ם שהיו בה מימות נביאים הראשונים? שואל החדווז, וקשי עלי, ולא קברי בית דוד וקבר חולדה אינם בתוך ירושלים, ואיך היא שייך למימר חוץ? והנכון בזה, שבכל סביבות ירושלים לא היו מניחים קברות סמוכות לעיר. משום אוכלי טהרות, אוכלי טהרות. זאת אומרת, לא רק שהקפידו שלא תהיה טומאה בעיר עצמה, אלא אפילו לא היו מונחים דברות סמוכות לעיר, משום אוכלי טהרות. וקברי בית דוד וקבר חולדה סמוכות היו. והיינו, דתניה חוץ, וכבר הערכתי בזה בתשובת שאלה. כן. אחרי זה כתוב,
בבקשה?
כך צריך להגיד? כן. כתוב בהמשך, ואין נוטים בגינות ופרדסים, ואינה נזרעת ולא נחרשת שמא תסרח. אז אין נוטים בגינות ופרדסים, אפשר לומר, משתי סיבות. גם מצד העובדה שיכול להיות שבתוך גינות ופרדסים תהיה טומאה, כשהעצים, האילנות, יעילו עליה, וגם מצד הזיבול, זה מה שהוא מביא בדין הבא, ואינה נזרעת ולא נחרשת שמא תסרח, כן? כשמזבלים את הקרקע, הקרקע מסריחה. ואין מקיימים באילנות חוץ מגינת ורדים שהייתה שם ימות נביאים הראשונים. אז אומר הרדווז, הוא מביא רשי, ואין מקיימים באילנות, חוץ מגינת ורדים, כתב רשי זל בבבא קמא פי בית, למה היו צריכים את אותה גינת ורדים להשאיר, לפי שהיו צריכים לה לקטורת. והיינו כיפת הירדן, על שם הוורד הגדל על שפת הירדן. ומדברי רבינו, בהלכות כלי המקדש, נראה דכיפת הירדן, הוא הביא איזה שם ערבי. כן. נראה הלאה. בהלכת את וב. כן, הלכת את וב. מה? לא, אז אני מבין שכל... זה יהיה תלוי בשאלה, מה... בשתי שאלות. שאלה אחת, אם אתה אומר שכל הסיבה היא בגלל שיש בה קודשים, אז מילא היום שאין קודשים זה לא שייך. כמו שהוא אמר, מה?
אם בני הבית.
לא, במצב הנוכחי, כרגע אין. כרגע אין, כמו שאמר המארי קורקוס. יש, בכל סיבה שהיא כרגע לא קיימת, יש מקום להבין שממילא הדין שהוא, התקנה שהיא תוצאה מאותה סיבה, היא כרגע לא קיימת. אבל אני יכול להגיד שהסיבה של הדבר היא לא רק מצד חשש טומאה, שזה תלוי אם יש קודשים או אין קודשים, אלא זה יכול להיות תלוי בקדושה של ירושלים. זאת אומרת, הדינים האלה הם יכולים להיות תוצאה של הקדושה. ואז תהיה נפקא מינה גדולה, לפי מה שראינו, אם אתם זוכרים, בפרק ו', האם היום קדושת ירושלים קיימת או קדושת ירושלים לא קיימת. אם קדושת ירושלים קיימת, אז יש מקום לומר, אם זה דין שתלוי בקדושה, לא בגלל הטומאה, אלא עצם הקדושה, היא יוצרת, היא קובעת דינים, אז יהיה תלוי אם הקדושה קיימת היום או לא. קדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא, קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא. ראינו כבר שהרמב"ם סובר שקדושת ירושלים היום בעינה עומדת. כן, גם קדושת הר הבית וגם קדושת ירושלים קיימת. והרייבד, השאלה איך מפרשים אותו. כלומר, הרמב"ם מפורש, קדושת ירושלים קיימת גם העין. כן? אז זה יהיה תלוי. אם הדין הזה תלוי בקדושה או תלוי בחשש טומאה. אם זה חשש טומאה, יש מקום לומר, קודשים היום אין. ממילא מה אכפת לי שיתמה? כן? שאין חשש שיתמה, אין קודשים. כן. אז אמרתי, גנים יכולים להיות מצד, הרי בגלל...
אני אומר, הסבר השני שאמרת, לגבי שזה
רואים
לשם
התסרח. כן.
זה פוגע
בקדושה שלו. זאת אומרת, אם הבעיה היא בעיה של סירחון, אז השאלה היא, האם... נשאל את עצמנו שאלה, בזמנם, מדוע זה היה סיבה? השאלה, אם אני לומד שהבעיה היא בעיה של סירחון, מדוע זה היה שאלה? אז יכול להיות שזה מפריע. יכול להיות שזה מפריע. זאת אומרת, יש אנשים, זאת אומרת, זה אפילו לא בעיה, לא בעיה של, לא מצד הקדושה ולא מצד הטומאה. אבל אז ממילא נשאל, אז למה זה מיוחד דווקא לירושלים? אז למה דווקא בירושלים הקפידו על זה? היית יכול להקפיד על זה בכל מקום, אם הבעיה הבעיה של סירחון. אלא צריך לומר שבאמת הסירחון זה גם כן כנראה שייך לקדושה. כן? זאת אומרת, מקום קדוש צריך שלא יהיה בו סירחון. אין הכי נעמי. זה דין במקום קדוש. כן? נראה הלכת את ואב. רק נתחיל אותה. הר הבית מקודש ממנה, שאין, מקודש מירושלים. הר הבית מקודש מירושלים. מה יש? שאין זווים וזוות, נידות ויולדות. המכנה המשותף של כל אלה זה נקרא טומאה שיוצאת מגופם. כן? זו, זווה, נידה ויולדת, זה טומאה יוצאת מגופם. אז שאין זווים וזוות, נידות ויולדות נכנסים לשם. ומותר להכניס המת עצמו להר הבית, ואין צריך לומר תממת, בקל וחומר, שהוא נכנס לשם. כותב המארי קורקוס, פסחים, פרק אלו דברים למדו שהזב משתלח חוץ לשתי מחנות. מדכתיב, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל תמה לנפש. וכתוב, במצורה בדד ישב משום מחוץ למחנה מושבו, נראה שצריך להישב לבדו, למדנו, שאף על פי שהכתוב, הפסוק הזה כולל שלושתם, אין שילוחם שווה, וכל החמור מחברו, שילוחו חמור מחברו. מצורה משתלח חוץ לשלוש מחנות, זה וכיוצא בו, הכוונה היא כל אלה שטומאה יוצאת מגופם, חוץ לשתי מחנות, אבל באמת מותר, כן, במחנה, מה זה ייחוד לשתי אמונות? יש מחנה כהונה, מחנה לוויה ומחנה ישראל. אז מצורע צריך להשתלח חוץ למחנה ישראל. זב יכול להיכנס למחנה ישראל, אבל הוא לא יכול להיכנס למחנה לוויה ומחנה כהונה. תממת מותר אפילו מחנה לוויה. והמקור לכך שכתוב, ויקח משה את עצמות יוסף אמו, דורש את הגמרא, מהי אמו? אמו במחיצתו. משה רבינו הרי הוא היה לוי, ישב במחנה לוויה, ובכל זאת ארונו של יוסף נמצא איתו יחד. אז אתה רואה שאין שום מניעה למת להיות בתוך מחנה לוויה. ברור? עד כאן.